פעם קודמת נתתי בעצם, נתתי לתת איזושהי הקדמה על הנושא של תארי האלוקות. תארים חיוביים ותארים שליליים, אבל לתארים שליליים הגענו רק בסוף. היום אני רוצה להמשיך, חשבתי, זאת אומרת, אני התלבטתי קצת איך לעשות את זה. בדרך כלל כשמתחילים להתחיל עם הקריאה, זה חלק למורה נבוכים. אז תובעים איכשהו בתוך הקריאה ואין, זאת אומרת, בסוף לא מגיעים לתמונה. אז החלטתי לנסות להפוך את הסדר, להציג את התמונה ואחר כך לקרוא. אז התחלתי בפעם הקודמת עם איזושהי הקדמה שנותן בעל העיקרים, מאוחר לרמב״ם כמובן, שהוא מדבר על זה שהפילוסופים שקדמו לרמב״ם חשבו שאי אפשר לתאר שום דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. אסור להגיד שום דבר ביחס לקדוש ברוך הוא, למעט שני דברים, שני סוגי דברים. סוג אחד של דברים זה האמירה על עצמותו, שהוא קיים, שהוא אחד, כל מיני אמירות, ודיברתי קצת על השאלה מה ההבדל בין אמירות על עצמותו לבין אמירות שמתארות אותו, אמירות על מאפייניו, כמו על כל עצם אחר. והאמירות מהסוג השני זה על פעולותיו, זאת אומרת, מה הוא עושה. אז, אבל אתה לא יכול לתת שום תיאור של הקדוש ברוך הוא, שיהיה רלוונטי לקדוש ברוך הוא.
גדול גבור נורא.
זאת הבעיה שאיתה מתמודדים. אבל כך טוענים הפילוסופים, אני אגיד זאת מעט. כך טוענים הפילוסופים שאתה בעצם לא יכול לתאר בשום צורה את הקדוש ברוך הוא. מה שאתה יכול זה או לומר דברים על עצמותו, שזה, דיברתי על זה הפעם הקודמת, למה הדבר הזה הוא לא תיאור. אמירות על עצמותו הם לא תיאורים. או לומר דברים על פעולותיו, זאת אומרת, מה הוא עושה. שזה בסדר, בוא נגיד שהוא ברא את העולם, זה לא אמירה עליו. וברקע הדברים אני רק מזכיר כדי שיהיה לנו פה את המסגרת. עשיתי שם איזושהי הבחנה בין שתי צורות להצביע על הדבר, להתייחס לדבר, מאמר של ברטרנד ראסל, זה כמו עשיתי עוד קודם אני חושב, בין להצביע על דבר דרך שם ולהצביע עליו דרך תיאור. אני יכול לתאר את הדבר ואני יכול לכנות אותו בשם. וההבדל בשתי צורות ההתייחסות האלה זה שתיאור מתייחס למאפיינים של הדבר. ובשם זאת הצורה שבה אני מתייחס לבעל המאפיינים, לדבר עצמו. אולי אנקדוטה משעשעת, ראיתי בדיוק עכשיו שיש אוקיינוס של דיו נשפך על איזה בעיה בפילוסופיה הפלטונית, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה הם רוצים בכלל? פרמנידס בעצם, בדיאלוג אפלטוני בשם פרמנידס. מה?
זה לא מלפני
אפלטון? פרמנידס עצמו היה לפני, אבל הדיאלוג האפלטוני שקוראים לו פרמנידס עוסק בוויכוח בינו לבין פרמנידס. והטענה היא ש הרי אפלטון חשב שהצורה של הדברים זאת אידאה קיימת, זה סוג של יש, זה בסוסיות. זה לא, אריסטו ראה את זה כאיזושהי הכללה שהיא משותפת לכל הסוסים. אז אפשר לזקק מתוך הסתכלות על כל הסוסים איזשהו אוסף תכונות שנוח לנו להצמיד לו איזושהי כותרת, זה נקרא הסוסיות. אוקיי? אפלטון טען שהסוסיות זה איזשהו משהו שקיים. סוג של יש. היא קיימת בעולם האידאות, באיזשהו מובן אחר. ואז פרמנידס מעלה כנגדו את הטענה שנקראת האיש השלישית. מה זה הטענה הזאת? אז נגיד בניסוח אחד שלה, הטענה היא, הבא, נגיד שאתה מסתכל על אוסף של בני אדם, ואתה מוציא מתוכם את האידאה של הבן אדמיות, כן, האנושיות. עכשיו, האידאה של האנושיות מקיימת כמובן את כל התכונות שמקיימים בני אדם, התכונות המהותיות שיש לבני אדם. אז לכן בקבוצת האובייקטים שמתוארים על ידי המאפיינים האלה נמצאים לא רק בני האדם אלא גם האידאה של הבן אדמיות, גם היא מתוארת על ידי אוסף כל התכונות האלה. אוקיי? אבל עכשיו, אם זה כך...
הגדרת הקבוצה זה חלק מהקבוצה.
אה?
הגדרת הקבוצה זה חלק מהקבוצה.
זה השאלה. זה
הפרדוקס ה...
נכון, שקול במידה רבה לפרדוקסים הרבים יותר, והטענה היא שעכשיו יש לך רשימה חדשה של אובייקטים, הרשימה החדשה של האובייקטים אמור להתאים לה אידאה אחרת, כי זאת רשימה שונה. בכל רשימה אמורה להתאים לאידאה מסוימת. עכשיו, האידאה הזאת גם היא כמובן מקיימת את כל התכונות האלה, זה גם... בקיצור, יש אינסוף בני אדם או אינסוף אידאות שמתאימות לאותו סט של תכונות.
זה כאילו... למה לך שהאידאה של הבן אדם מקיימת את התכונות של האדם? זה נראה לי לא נכון.
זה ההגדרה שלה.
למה? לא. זאת אומרת, האידאה של האדם זה אידאה של יצור נניח שיש לו שני רגליים ושני ידיים. זה לא של האידאה עצמה יש שני רגליים ושני ידיים, זה... האידאה היא משהו מופשט.
לא, לא של... זה לא שיש לחומרית שתי ידיים ושתי רגליים, יש את הרעיון של היות בעל שתי ידיים ושתי רגליים.
דברים אחרים.
אוקיי, זה אחת האפשרויות לענות על העניין הזה, ונדמה לי שאולי בצורה, הייתי מנסח את זה בצורה יותר פשוטה, יש הבדל בין להסתכל על האידאה לבין להסתכל על אובייקט אידאלי. את האידאה של האנושיות או של הבן אדמיות, זה לא אותו דבר כמו לדבר על הבן אדם הטהור, כן? נגיד, בן אדם שיש לו רק את תכונת הבן אדמיות ולא שום תכונה אחרת, או אוסף התכונות שאנחנו קוראים לה בן אדמיות ולא שום תכונה אחרת. לכל בן אדם יש עוד תכונות, הוא בגובה כזה, הוא לא יודע מה, הוא שוקל כך וכך, הוא טוב לב, הוא רע לב, כל אחד יש את התכונות הספציפיות שלו, שהן לא חלק מסט התכונות שמגדיר מהו אדם. זאת אומרת שבלי אחת מהן הוא כבר לא בן אדם. זה תכונות מקריות, דיברנו על תכונות מהותיות ומקריות. עכשיו, ההגדרה של הבן אדם זה אוסף התכונות המהותיות. זה התכונות שבלעדיהן הוא כבר לא בן אדם. לאידאה נכנסות רק התכונות האלה, לא התכונות המקריות. אבל יש עוד אובייקט אפלטוני, וזה האובייקט האידיאלי, לא האידאה. האובייקט האידיאלי, פירושו, זה בן אדם. שיש לו אך ורק את התכונות המהותיות, אין לו תכונות מקריות. אין לו את התכונות שהן לא נחוצות כדי לחשב כבן אדם. עכשיו, אני לא יודע אם יש בן אדם כזה בעולם שלנו, סביר שאין. אין בן אדם בעולם שלנו שאין לו עוד כל מיני תכונות שאין לו... לכל אחד יש איזשהו סוג של משקל, נכון?
חלק מהאידאה.
אבל משקל הוא לא... לא, משקל הוא לא...
לא המשקל, עצם העובדה...
שיהיות בעל משקל. לא, זה מה שאני אומר, בן אדם צריך להיות לו משקל. לא את התכונה של להיות בעל משקל. זה מה שקשור קצת, אני חושב, מה שאתה אמרת קודם. ולכן צריך להבחין פה בין, ואני חושב שזה הם לא מבחינים שם, בין האידאה לבין האובייקט האידיאלי. מה ההבדל ביניהם? האידאה זה הצורה של הבן אדם. מנותקת מהעצמות שהיא בעלת הצורה, בעלת התכונות. כן, דיברנו על עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ, שגם הוא בעצם פספס את הנקודה הזאת. והאדם האידיאלי, זה, יש שם קודם כל בן אדם, ולפני התכונות, יש בעלים לתכונות האלה, יש מי שנכן בתכונות האלה, והוא בן אדם, לכל דבר. זאת אומרת, לכל דבר יש קצת מופרז אולי. אבל יש אובייקט כזה, זאת ישות, סוג של ישות, והיא בעלת התכונות של להיות, כן, הבן אדמיות מאפיינת אותה. הבן אדמיות כשלעצמה, המנותקת, זאת צורה. בסדר? אבל הבן אדם האידיאלי הוא לא צורה. הבן אדם האידיאלי זה אובייקט שהצורה שלו מכילה רק את המרכיבים המהותיים, בלי מרכיבים שהם לא חיוניים להגדרת הבן אדם. בסדר? עכשיו, אפשר היה לנסח את הפרדוקס הזה של האיש השלישי רק על זה, ולא על האידאה. כי להכניס את האידאה לתוך הקבוצה הזאת זו טעות קטגורית. זאת אומרת, האידאה היא לא עוד סוג של בן אדם. יותר מזה, כמו שאריק אמר קודם, אני באמת גם לא חושב שהאידאה נכנה בתכונות שנכן בהן בן אדם. האידאה זה התכונות עצמן, לא נכנה בתכונות האלה, זה התכונות. זאת אומרת, האם אידאת הגדולה היא גדולה? כך שואל שם פרמנידס.
אבל אם היית בן אדם האידיאלי, הוא לא קיים באמת, אז אין אותו.
מה?
זה לא בן אדם
אידיאלי. לא, יכול להגיד שהוא קיים
באותו מובן... זה הדבר הכי משמעותי
שלו. לא, יכול להגיד
ש... שכל אדם הוא קיים.
באותו מובן של אידאה אפלטונית, אני יכול להגיד שגם לו יש קיום אפלטוני. בעולם אחר, בעולם האידיאלי, יש את עולם האידאות ויש את עולם האידיאלי, בסדר? אז הוא קיים שם, לא משנה. אם אני מוכן לקבל את קיומם של אידאות, למה שאני לא אקבל את קיומם של בני אדם אידיאלי? זה לא בני אדם כנראה מהסוג שאנחנו מכירים. כן.
זה נראה לי אבל ההגדרה הזאת נשמעת כסותרת עצמה בהגדרה. אם ברגע שאני אומר שיש כאן משהו שהוא מקיים את התכונה להיות בעל משקל, ולא רק ולא התכונה עצמה, אלא הוא מקיים את התכונה,
אז צריך להיות במשקל.
במשקל מסוים.
לא.
זה בהגדרה נראה לי.
לא, לא, אני לא חושב. זאת אומרת, טוב, זה שאלה מעניינת, צריך לעיין ביותר. אני לא חושב כך. אתה צודק בעולם שלנו. אני לא חושב שאתה צודק לוגית. זאת לא קביעה לוגית, זאת קביעה פיזיקלית. ואם אתה מדבר על איזשהו עולם אפלטוני אחר, אז אני חושב שאפשר לחיות גם בלי זה. אבל טוב, זה כניסה לפילוסופיה אפלטונית. עכשיו, מה שאני רוצה לומר בעצם, שברגע שממירים את זה לאדם האידיאלי, לא לאידאה עצמה, אז עלולה נעצרת כמובן. ושאז מה אני אומר? מי נכנס לקבוצת בני האדם? מי נוסף? אז יצרתי את האידאה. האידאה היא לא בן אדם בקבוצה. אתה יכול להגיד, האדם האידיאלי זה סוג של בן אדם, אולי. זה אובייקט שנכן בתכונות המהותיות האלה, אוקיי? אז הוא נכנס בקבוצת בני האדם. אז עכשיו יש לנו את הקבוצה של בני האדם פלוס האדם האידיאלי. עכשיו אני שואל, מה זאת האידאה שמתאימה לקבוצה הזאת? את האידאה עצמה, זה פשוט אותו אוסף של תכונות. עכשיו תייצר את האדם האידיאלי שמתאים לאידאה הזאת, זה עוד פעם יהיה אותו אדם אידיאלי. ולכן הוא כבר קיים בקבוצה, זה לא מתרחב עליו, זאת אומרת, זה נשאר אותו דבר. ברגע שמבינים את ההבדל, אני מביא את זה פה, זה פשוט משהו שעסקנו בו עכשיו בלוגיקה תלמודית, אנחנו מתעסקים עכשיו קצת עם סוגיות אפלטוניות. אז ברגע שמבינים את ההבדל בין אידאה לבין האדם האידיאלי, הפרדוקס נפטר מאליו. זאת אומרת, אי אפשר לנצח אותו בכלל, זה בכלל לא מובן מה הם רצו. ואתם לא מאמינים כמה דיון נשפך על הפרדוקס הזה. זאת אומרת, יש על זה עשרות, מאות מאמרים שמתפרסמים עד היום, לוגיקנים ופילוסופים, ועושים איזה פרנסה כל מיני חוקרי אפלטון למיניהם. לא יודע, נשמע לי קצת בעייתי הדבר הזה.
איפה מגבילה בתלמוד? איפה מגבילה בתלמוד?
יש כל מיני השלכות. יש הסתכלויות אפלטוניות בתלמוד. למשל, אתה אומר, כשאני אומר, נגיד, שצריך לאהוב את הגר. בסדר? אז מן שפעם דיברנו על רבי יצחק קוטנר.
את הגירות שלו.
זהו. אז דיברנו פעם על רבי יצחק קוטנר, שהוא מביא שם שחכם אחד שאל אותו, למה צריך את המצווה לאהוב את הגר? את המצווה לאהוב אהבת ישראל. כן, שאתה צריך לאהוב כל אדם מישראל, והגר הוא אדם מישראל. הרי הרמב"ם בשורשים אומר שאם יש מצווה שלא מחדשת תוכן נוסף, לא מונים אותה בנפרד. וזה הרמב"ם מונה. אז אומר רבי יצחק קוטנר, יש המצווה של אהבת הגר או אהבת ישראל, אתה לא, נגיד אם יש לך שכן שהוא גר, אתה לא יודע שהוא גר, באנו על זה. והוא איש נחמד ואתה אוהב אותו. לא קיימת את מצוות אהבת הגר. למרות שאהבת בן אדם שהוא גר. אבל לא קיימת את מצוות אהבת הגר, למה? כי מצוות אהבת הגר זה לא לאהוב גרים. זה לאהוב אותו בגלל הגירות. זאת אומרת, אם אתה לא יודע שהוא גר, אז לא אהבת אותו בגלל הגירות. אהבת מישהו שהוא גר. אבל זה לא מצוות אהבת הגר. עכשיו, ברגע שזה מוגדר כך, אז כבר אין חפיפה בין המצוות, כמובן, זה מצוות שונות לגמרי. ולכן שאתה למשל, מצד שני, שאתה תאהב אותו בגלל שהוא גר, לא קיימת את מצוות אהבת ישראל, קיימת את מצוות אהבת הגר.
או על אף שהוא גר.
לצאת
ידי חודת. או על אף שהוא גר.
על אף שהוא גר, אז רק תוספת למצוות אהבת ישראל. ושזה שהוא גר, לא אומר שהוא לא נכלל במצוות אהבת ישראל. על אף שהוא גר, חלה עליו גם מצוות אהבת ישראל. אבל אם זה היה כך, אז זה היה פרט במצוות אהבת ישראל. זה לא היה נמנע לחוץ. אותו דבר על מצוות שנאה, ואיתם הוא חטאים ולא חוטאים, מה שאומרים שמה שלא שונאים, אתה שונא לא את הבן אדם, אלא את הדברים הבעייתיים שבו. עכשיו, את זה, מה?
זה לא מסתדר עם החצי השני של הפסוק, רשעים עוד אינם.
בסדר, הייתה מוחתאים ולא חוטאים, זה ודאי לא הפירוש הפסוק, זה סתם, זה ודאי לא הפירוש הפסוק.
זה בדרך כלל חצי שנים, זה
בסוף. בכל אופן, רשעים עוד אינם, הכוונה שהם כבר לא רשעים, זה לפי הפרשנות הזאת. בכל אופן,
יכול לומר שצדיק, מי שחזר בתשובה, זה כאילו מולד מחדש, ולכן...
אפשר להגיד המון דברים, ואין בעיה, לא ננעלו שערי היצירתיות הפרשנית. בכל אופן, הבעיה שמגדירים את זה כך, יש לאנשים איזושהי נטייה לחשוב שמה שצריך זה לאהוב את הגירות, לא את הגר. מאוד קל להגיע להגדרה הזאת. ואז זה בעצם אומר שהאהבה הזאת בכלל לא פונה לבני אדם, היא פונה לאידאות. סבא שלי אמר פעם על הרב מסטנר שהוא נורא אהב את כלל ישראל, רק עם הפרטים עלו לו קצת בעיות. אז כשאנחנו מדברים על מצוות האהבה, אנחנו לא מדברים על על אהבה לאידאה. אהבה פונה לבן אדם. אבל מצד שני, ההגדרה ההלכתית זה לאהוב את הגר בגלל שהוא גר. אז מה זה אומר? נדמה לי שכהגדרה לוגית, עוד פעם, זה לא, זה עדיין קונסטרוקציה לוגית. אבל כהגדרה לוגית, במקום לומר לאהוב את האידאה, יותר נכון לומר לאהוב את הגר האידאלי. למשל, אם הגר הזה הוא רשע, יכול לקרות, נכון? אז אני צריך לשנוא אותו בגלל רשעותו, ולאהוב אותו בגלל גירותו, אותו בן אדם עצמו. אז אני צריך להפנות לאותו אדם עצמו שני רגשות סותרים. ואין לי זה בעיה עקרונית. זאת אומרת, עוד פעם, אולי יהיה קשה לעשות את זה נפשית, אבל אין בזה בעיה לוגית. זאת אומרת, זה מוגדר היטב, ואין פה שום סתירה. אתה יכול לשנוא אותו בגלל זה, ולאהוב אותו בגלל זה.
בסדר, גם את
אהבת
ישראל אתה צריך לאהוב בגלל ישראליות.
נכון, ברור. לא, לכן אני אומר, אבל קל מאוד מזה להגיע למצב שבו אתה בעצם בכלל לא אוהב את בני האדם שהם ישראלים. אתה אוהב את הישראליות באופן כללי. כן, הרבה מיזנטרופים הם אוהבי ישראל. זאת אומרת, יש רק... כן.
אמרו לישראלים, לא היום חס וחלילה, שהם אוהבי עלייה ולא אהבו את העולים.
כן, בדיוק, זה אותו עיקרון. עכשיו, ברור שלהגדיר את מצוות האהבה כמשהו שלא פונה לבן אדם, יש פה איזשהו פספוס. אהבה לאידאה זה שטויות. מה זה אהבה לאידאה? אין דבר כזה. אולי יש דבר כזה, אבל זה לא מה שמתכוונים כשאומרים כן, את אהבת הגר. אז למה כן מתכוונים? הרי לגר הקונקרטי יש, הוא מורכב מאוד המון דברים שחלקם אולי אפילו ראויים לשנאה. אז אתה יכול כקונסטרוקציה לוגית להגיד אתה אוהב את הגר האידאלי. זאת אומרת, יש מצווה לאהוב את הגר האידיאלי. עכשיו, בתוך כל גר קונקרטי, כמובן, יש היבט של הגר האידיאלי, פלוס עוד היבטים. אני אוהב את ההיבט הזה, אבל לא היבט במובן את האידאה הזאת, כי אז האהבה פונה לאידאה, לא לאדם. אבל האהבה צריכה לפנות לאדם, אחרת זה סתם, זה לא מה שאנחנו מתכוונים אליו. אז נדמה לי שפה אפשר לראות איזשהו סוג של התייחסות הפלטונית, שאומרת, אני אוהב את הגר האידיאלי, אתה צריך לאהוב את הגר האידיאלי. זה מה שאתה צריך לאהוב, אוקיי? זה לא פותר אותך מהגרים הקונקרטיים, בסדר? אבל זה לא זהה עם הגר הקונקרטי, זה אולי מרכיב מסוים בתוכו, בסדר? זה לא הצורה שלו, אבל זה כולל משהו מהעצם שלו. עכשיו, מה קורה בפרדוקס הפרמנידי הזה של האיש השלישי, זה אותו כשל כמו הזהות הבלתי נבדלים של לייבניץ וכמו הרבה דברים אחרים. אגב, במתמטיקה, איך שמגדירים מספרים וקבוצות במתמטיקה המודרנית, נדמה לי נופלים לאותו כשל. אותו כשל פילוסופי. עוד פעם, בשביל לשמור על עקביות מתמטית, כנראה שאין ברירה וצריך להגדיר את זה כך. אבל לא נכון לחשוב שבזה לחדת את מושג המספר. נגיד, פרגה מגדיר את המספר 3, כי אוסף כל הקבוצות שמכילות 3 איברים. מה שטויות האלה? מספר זה אוסף של קבוצות. מספר זה יצור מופשט. ואוסף של קבוצות, זה אוסף של קבוצות, זה סוג אחר, זה משהו אחר לגמרי.
זה מעגלי,
זה מעגלי לגמרי. לא, לא מעגלי, כי זה מעגלי רק באופן שבו אתה אומר את זה. אני אולי לא ניסחתי את זה בזהירות. תאסוף את אוסף כל הדברים שיש להם שלושה איברים שאתה יודע מה הם. האוסף של כל הדברים האלה זה המספר 3. אתה מבין? תתייחס לזה כהגדרה קונסטרוקטיבית. זאת אומרת, אני בונה את ההגדרה, לא מציב פה שתי אמירות ומזהה שתי אמירות. אוקיי? אבל זה גם לא נכון, בגלל שהמספר 3 זה סוג של אובייקט או אידאה, או אובייקט אידאלי, זה לא אוסף של קבוצות. זה הצורה שמשותפת לכל הקבוצות שבאוסף הזה. בדיוק האידאה שעליה אנחנו מדברים. אבל זה לא המספר, אם אני רוצה להגיד, אני יכול להגיד שזה המספר 3, אני יכול להגיד שזה סוג של קבוצה אידאלית, שכל מה שיש בה זה רק, כל מה שמאפיין אותה זה שיש לה 3 איברים. לאיברים האלה אין ריח ואין טעם ואין שום תכונה אחרת חוץ מזה שהם 3. זאת אומרת, אין להם צורה. הם רק יכולים להיספר כ3 איברים. הקבוצה הזאת, אני מוכן להגדיר אותה כמספר 3. אולי. את הקבוצה האידיאלית הזאת, כן? אבל לא אוסף הקבוצות. עכשיו, מבחינה מתמטית, כדי שההגדרה תהיה קונסיסטנטית ולא תגיע לסתירות, ומצד שני אפשר יהיה גם לגזור ממנה משהו, אז כנראה שאין ברירה, אני לא מספיק בקי בתחום הזה, אבל כנראה שאין ברירה אלא להגדיר את זה באופן הזה. אבל ברור שזה לא לוחד באמת את המושג הפילוסופי של מספר. זה לא מספר. אוקיי? ולכן הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים בהגדרות דרך ההיקף, למשל, מדינה דמוקרטית, זה רשימת מדינות, הגדרה דרך ההיקף. פשוט אוסף המדינות שמקיימות את התכונה שהן מדינות דמוקרטיות. זה סוג מסוים של, או אופן מסוים להגדיר את המושג דמוקרטי. אופן אחר זה לתת את המאפיינים של המושג דמוקרטי כשלעצמם. בסדר? עכשיו, ההגדרה דרך ההיקף היא הגדרה בעייתית, היא לא מגדירה את המושג. היא נותנת לנו הבנה למה מתכוונים במושג הזה. זה איזשהו לינק אל המושג, זאת לא הגדרה. זה לא, בדיוק, זה דוגמא. לא, זה כל הדוגמאות. לא, זה יותר רציני מאשר. זה לא, אחרת זה יסבול מבעיות אחרות. אם זה רק דוגמאות, אז יכול שיש פה אי דיוק. לא, אין פה אי דיוק. הבעיה לא יהיה דיוק. זה אין פה אי דיוק.
זה חומר גלם איזה.
אה?
זה חומר גלם.
כן, בדיוק. אתה צריך, זה נותן לך איזשהו לינק למושג המופשט. האמת שזה מתקשר מאוד למה שאולי נראה בהמשך, אבל זה... אז בכל המקומות האלה אנחנו מערבבים בין האידאה לבין האובייקט האידיאלי לבין אוסף האובייקטים שנכנו באידאה הזאת, אוקיי? ושלושת הדברים האלה זה גורם לבלבולים נוראיים בפילוסופיות אפלטוניות ונאו-אפלטוניות עם כל מיני פרדוקסים למיניהם וכו', וגם בהגדרות ההלכתיות אפשר לראות שכשעושים את ההבחנות האלה אז הרבה מאוד דברים... מתיישבים קצת, דיברתי על זה כשדיברנו על האוקימתות, שגם שם בעצם אמרתי שמדובר, כן, שאתה אומר שעבד קונה מדין מחצר, שמי שנותן גט בידו של עבד, אז הוא יכול לגרש את האישה. אז אומרים, אבל זה חצר שלא קונה, כי חצר ניידת.
עבד כפות.
אז הגמרא מעמידה שם בעבד כפות, דיבר על עבד ישן, והגמרא מוסיפה שהוא גם כפות. כן? אז מה הכוונה? אז שאלתי, אז רבא לא יכול לספר לנו שהוא מתכוון לדבר על עבד כפוץ וישן? למה אני צריך לעשות מזה, להגיע לזה דרך איזשהו ניתוח וקושיות בתירוצים? רבא לא יודע לספר לי את זה, שמדובר בעבד כפוץ וישן, כי הוא לא מדבר על עבד כפוץ וישן. הוא מדבר על עבד אידיאלי, עבד שהוא מנוטרל מתכונת הניידות. הוא לא נייח. לא שייך לגביו, לא נייחות ולא ניידות. הציר הזה לא רלוונטי, תמחק את הציר הזה. אבל אין עבד כזה, כל עבד הוא או נייח או נייד. אין, עבד קונקרטי לא יכול להיות כזה. אז לכן אני בונה שהוא עבד אידיאלי, הוא קונה. עכשיו, בעבדים הקונקרטיים, בשביל לראות את זה, אתה צריך לקשור אותם. כי בלי זה הם לא יקנו באמת. זה רק בגלל המגבלות שאנחנו מתעסקים בהתאמים קונקרטיים. אבל הקביעה ההלכתית עוסקת בעצם אפלטוני. בעצם אידיאלי. בסדר? ולכן נדמה לי שאפשר לראות את זה בהרבה הקשרים הלכתיים, אפשר לראות את צורת ההסתכלות.
איך אפשר לאהוב גר אידיאלי?
אה?
בדיוק אתה נכנס עוד פעם לאיזשהו... איך אתה יכול...
לא, אני אומר שבכל גר אמיתי יושב משהו שהוא רכיב מסוים, הוא הגר האידיאלי. פלוס עוד כל מיני רכיבים. אז את הרכיב הזה בתוכו אני אוהב. לא את התכונה שלו.
אתה אפילו לא יודע להגדיר מה
היה. לא, אני יודע להגדיר מה הבעיה. זה אדם שבא להידבק בשכינה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להידבק בעם ישראל ובשכינה, וזהו. חוץ מזה אין לו תכונות. הוא שקוף, חוץ מזה. זה הדבר הכי שאני יודע עליו. אז את האובייקט הזה אני יודע להגדיר היטב, ואותו אני צריך לאהוב. עכשיו, מי זה האובייקט הזה? אין כזה. גר ריאלי...
מהדברים האחרים אתה אוהב גם את הדבר הזה.
מה?
לא, רק את הדבר הזה.
מעצם זה שיש לו כל מיני דברים אחרים, אתה מנסה לאהוב את
זה. לא, הפוך. להפך, מי שעושה זה מתוך הדברים האחרים לא יעשה ידי חובה.
לא.
אתה יודע, זה אהבה בריסקרית. זאת אומרת, אתה עושה את ידי חובה. זה לא עניין של לאהוב. אנחנו... זה לולב מדין שמחה. זאת אומרת, זה... אתה לא שמח, אתה מנענע לולב מדין שמחה. זאת אומרת, זה לא... זה שני דברים לגמרי שונים. טוב, בכל אופן, אז הטענה שביסוד כל האוסף הדוגמאות האלה, החוסר ההבנה והכשלים והפרדוקסים שנוצרים שם, נוצרים מזה שאנשים לא מבינים שיש מאחורי האובייקט עוד משהו חוץ מאשר מכלול התכונות שלו. זה לא עוד משהו, זה הוא עצמו. בעל התכונות זה האובייקט. יש לו כמובן תכונות, אבל בעל התכונות זה האובייקט. כשבתכונות יש חלק שזה תכונות הכרחיות, שבלעדיהן הוא לא ייקרא בן אדם, גר או עבד או מה שלא יהיה, ויש תכונות מקריות, כן? תכונת הניידות והנייחות היא ממש לא חשובה להגדרת העבד. אז זה לא באמת מגדיר את המושג עבד. זה שפשוט עבד הוא בדרך כלל בן אדם, ובן אדם הוא או נייח או נייד, בסדר. אבל זה לא, צורת העבד לא כוללת בתוכה את זה שהוא הולך, או שהוא לא הולך. זה לא רלוונטי. אז לכן אנחנו מנסים לנטרל תכונות לא רלוונטיות כשאנחנו מדברים בשפה הזאת. כי אנחנו רוצים להגיע אל האובייקט האידיאלי. אבל האובייקט האידיאלי הוא כמובן זאת קונסטרוקציה שאני לא מתחייב, לא צריך להתחייב לתזה שהיא באמת קיימת, לתזה הפלטונית. כן, אז רק קונסטרוקציה לוגית. זאת אומרת, אני מנסה להגדיר פה סוג של בן אדם כדי שהאהבה תפנה לבן אדם ולא לתכונה. בסדר? זה אוקיי. אז אם אני חוזר לקדוש ברוך הוא, לפני כן, ברגע שאני מבחין בין הדבר עצמו לבין תכונותיו, אז יש שני סוגי אמירות שאני יכול עכשיו להגדיר כתוצאה מזה. כשאני אומר משהו על הדבר, זה בדרך כלל אמירה על תכונות שלו, על הצורה שלו. פרט לאמירות מהסוג א' קיים, שזה אמירה על עצמותו, כי אחרת אנחנו נכנסים לא בעיה, אבל זה הקשל בראייה האונטולוגית. הזכרתי את זה, ההוכחה לקיומו של אלוקים. והטענה שא' הוא אחד, ולא שני אובייקטים, אלא אובייקט אחד, גם זו טענה על עצמותו, והטענה שא' הוא לא ב', גם זו טענה על עצמותו. לא ב', לא שהוא לא דומה לב', אלא שהוא לא ב', שהוא עצם אחר, לא שהוא עצם שונה במאפיינים שלו, אלא שהוא אחר. בסדר? כל אלה אמירות על עצמותו. את כל הדברים האלה אפשר להגיד גם על הקדוש ברוך הוא טרום הרמב"ם. זאת אומרת, כי אלה לא תיאורים שלו. זה לא תארים, זה לא שייך לתורת התארים. אלה אמירות שהן אמירות על עצמותו. על עצמותו אני יכול להגיד. ולמה אני יכול להגיד את זה? כי אמירות על עצמותו לא זוקקות מגע חושי. כשאני רוצה לתאר את הסטנדר הזה, אז אני אומר, הוא חום, הוא עשוי מעץ, הוא גבוה, הוא נמוך, יש לו שתי רגליים וכדומה. כל זה, אני צריך איזושהי אינטראקציה, להריח את זה, לראות את זה, לשמוע את זה. בלי זה, אני לא יכול להגיד מה התכונות של הדבר, אוקיי? עכשיו, עם הקדוש ברוך הוא אין דרך ליצור אינטראקציה ישירה, בטח לא חושית. וכיוון שכך, אז את התיאורים במובן המקובל, אנחנו לא יכולים לתת לגביו, כי תיאורים הם תוצאה של אינטראקציה. וכיוון שכך, עכשיו פה עוד פעם, לא בגלל שלא עשינו, אני גם לא ראיתי את ראש ממשלת אוסטרליה אף פעם, אבל ברמה העקרונית הוא נגיש לי. זאת אומרת, כשאני אראה אותו, אני אראה משהו כמו כל בן אדם אחר. אני אראה בן אדם שיש לו שתי עגליים, שתי ידיים, או שהוא טוב לב, או שהוא לא טוב לב. זאת אומרת, בכל הקטגוריות הרגילות שאני מכיר אותן ויודע לתפוס אותן ולהבין אותן. גם כשאני אראה את הקדוש ברוך הוא, זה לא רק הבעיה שאני לא יכול לראות אותו. הוא לא בר ראייה. זה לא שהוא נמצא באוסטרליה, אלא זה לא, הוא לא נכנס לתוך הקטגוריות הרגילות שאותן רואים.
בתחת רגליו כמראה.
כן, בסדר, זה כל המדרשים המופלאים של הרמב״ם והמורה. אז הקדוש ברוך הוא אי אפשר לתאר אותו בגלל חוסר היכולת לייצר אינטראקציה. אבל חוסר היכולת לייצר אינטראקציה מונע רק תיאורים. אבל להגיד שהוא קיים, אז אני לא צריך בשביל אינטראקציה, לפחות לא במובן החושי. לא צריך אינטראקציה, אתם יכולים לשאול אותי, אז איך אתה יודע, אם לא דרך במובן החושי, בסדר, שאלה טובה, לא משנה. אבל זה לא זוקק אינטראקציה חושית ישירה כדי לטעון שאני קיים, שהוא קיים, סליחה. לכל היותר, אפשר לשאול אותי, בסדר, אם לא ראית, אז איך אתה יודע? בסדר, שאלה טובה, אני לא מזלזל בשאלה הזאת, אבל זה לא אותו דבר כמו, אני טוען שהוא אדום. שם לא ישאלו אותי, איך אתה יודע שהוא אדום? הוא לא אדום. זאת אומרת, הוא לא ניתן לתיאור באופן הזה. להגיד שהוא קיים, אין שום בעיה לוגית בלהגיד שהוא קיים. לכל היותר אפשר לשאול אותי, איך אתה יודע את זה? בסדר, זו שאלה אחרת כבר. איך מגיעים לעניין הזה? בזה עסקנו באחת השנים הקודמות, ודיברנו על כל ההוכחות.
למה שהוא אדום זה בעיה לוגית?
כי הוא לא אדום. לא, מה זה בעיה לוגית? זאת אומרת, הדמומיות היא לא דבר שמתאר אותו. זה כמו להגיד, המידה הטובה היא משולשת. מה זה, זה משפט נכון או לא נכון? לא נכון ולא לא נכון, זה נונסנס. הוא לא אומר כלום. משפט לא נכון גם אומר משהו. הוא אומר משהו, לא נכון. אבל זה נונסנס.
משפט כזה אומר משהו. הוא אומר או מובלע שהמידה הטובה היא דבר שיש לו צורה.
לא,
ולכן לא נכון.
לא, המידה, אבל המידה היא לא כזאת. בדיוק, זה הגדרה של המידה זה שהיא לא כזאת. אחרת אני לא מבין מה זה מידה.
ההנחות הנסתרות?
כן. בכל אופן, הבעיה בלהגיד שהוא קיים, והבעיה בלהגיד שהוא אדום, או שהוא טוב לב, זה סוג אחר של בעיה. להגיד שהוא אדום או טוב לב, זה לא בגלל שאני לא יכול לדעת את זה, כי אין לי אינטראקציה איתו, אלא לא יכולה להיות לי אינטראקציה איתו, כי הוא לא אדום. לא שהוא לא אדום כי אין לי אינטראקציה. אין לי אינטראקציה כי הוא לא אדום. בסדר, הוא הפוך. לעומת זה שהוא קיים, אין עם זה בעיה עקרונית, הוא קיים. יכול להיות שאני לא אוכל לדעת את זה הפעם, כי אין לי דרך לוודא האם הוא קיים או לא, אבל מושגו של הקדוש ברוך הוא לא סותר את האמירה, את היכולת לומר עליו שהוא קיים. זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה לוגית. אוקיי?
לגבי האמירה, ההנחות האלה, שהנחת אותן, אולי בצדק, אבל שאין לו אדמומיות, ואז לכן יש פה סתירה לוגית, זה גם משהו שזה מוצא...
לא, אתה שואל לי מאיפה אני יודע, לא חשוב, מה המסורת. הוא סיפר לי בהר סיני שזה ככה. לא, זה באמת שאלה, אבל אני... לא, לא, לכן, אני לא נכנס בכלל לשאלה, אז מאיפה אני יודע, אין דבר מושג האלוקות שעומד מול הרמב״ם כשהוא כותב את הפרקים האלו, מול הראשונים האחרים שמדברים על כאלה.
כי זה לא גוף, בגלל זה הוא לא אדום.
כן. אז האמירות על הקדוש ברוך הוא לא יכולות להיות תיאורים, אבל זה לא אומר שאי אפשר להגיד עליו כלום. האמירות על עצמותו אין בעיה להגיד. להגיד שהוא קיים, להגיד שהוא אחד, להגיד שהוא לא העמוד הזה, הוא לא מישהו אחר. זה, כל האמירות האלה אין שום בעיה להגיד, כי זה לא אמירות מתארות, זה אמירות שמדברות על העצמות ולא על הצורה, כן? לא על המאפיינים. האמירות מהסוג השני זה הרבה יותר פשוט, כמובן, זה אמירות תארי הפעולה. זאת אומרת, זה מה הוא עשה, או איך הוא פועל, לא כאמירות עליו. וכאן נכנסנו כבר לשאלה מה הוא רחום ופתר רחום, מה שחזל אומרים, כי הם רחום וחנון ערך רפיים ורב חסד וכו', שחזל אומרים מה הוא רחום ופתר רחום, אז לפי התפיסה הזאת זה בעצם אמור לי, יכול להתפרש כאיזושהי אמירה של הוא פועל באופן רחום. בניגוד לדיברנו על, דיברנו על זה, נכון, על רב חיים ויטל, על החושה של רב חיים ויטל, למה התורה לא מצווה על עבודת המידות, שאמרתי שם שאני אף פעם לא הבנתי את החושה הזאת, כי היא כן מצווה. זאת אומרת, כתוב לדווקא בו, ללכת בדרכיו, מה הוא רחום, מפתח רחום, ודאי שהיא מצווה. אלא מה? היא מצווה ללכת בדרכיו, כמו שהוא פועל, גם אתה תפעל. אבל מה שהוא שואל זה על מה המקור לתקן את מידותיי, במובן הנפשי, לא במובן של איך אני פועל. את זה התורה לא מצווה באמת, כי זה גם לא יכול להיגזר מלהידבק במידותיו. כי להידבק במידותיו אין לו מידות, במובן של מה הוא. יש מידות במובן של איך הוא פועל. אז אם אני רוצה להידבק בזה, אז גם אני אמור לפעול כך. אבל מאיפה אני יודע שגם אני צריך להיות רחום? זה לא יכול לצאת ולהידבק במידותיו, וזאת בעצם השאלה שלו.
יש לך הרבה מקומות שזה עושה כאילו.
מה?
מישהו אמר לי יש לך, לא יודע, נראה לי הרבה באמת מקפיד את מה הוא נקרא רחום.
כן, נכון. בעצם זה היה צריך להיות מגמתה, תיקרא רחום.
מה הוא רחום
הפתרון?
לא, אנחנו מבינים, זה תואר פעולה.
מה שאני מבין מזה זה מה אני חייב לעשות.
לא.
אני חייב להתנהג בצורה כזאת כזאת.
איך אתה מבין? איך אתה מבין? איך אתה מבין? זה אומרים לך לעשות את מה שהוא עושה. אם אתה לא מבין את מה שהוא עושה, איך אתה יודע
מה אני צריך לעשות?
איך?
מה החלק הראשון
של המשפט? איך אומרים לך את זה? לא אומרים לך את זה. אומרים לך, השם, השם, כן, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זה נראה
לי. אני לא מבין את זה, אבל מה שאומרים לך זה שגם אתה צריך להיות רחום וחנון, ערך אפיים ורב
חסד. ואם אתה לא מבין מה זה רחום וחנון,
איך אתה יכול להיות את זה?
אז איך אתה יכול לדעת מה אתה צריך לעשות?
אז זה מה שחזר אומרים לך. אומרים לי, מה אני צריך לעשות מאוסף המילים?
אז אתה מבין את אוסף המילים. אז אתה מבין את אוסף המילים האלה. אתה מבין את אוסף המילים האלה, אבל אחרת לא יכולת לדעת גם מה אתה
עושה.
נו, ואוסף המילים האלה מתאר את הקדוש ברוך הוא. הרי זה מופיע במקרא.
מה זה רחום?
שם השם, קר רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד ואמת, זה מתאר את הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה לא מבין מה זה אומר, אז אתה גם לא יודע על עצמך. אם אתה מבין מה זה אומר, זה מה שהמקרא אומר עליו. מה הבעיה? מקרא מלא צובח ואומר. אלא מאי, אז פה אומרים חלק מהמפרשים שהכוונה שזה רק תארי פעולה. זה אופן אחד להתייחס לזה. הוא פועל בצורה רחומה, וגם אתה צריך לפעול בצורה רחומה. זה לא טענה על מידותיו הנפשיות של הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. כמו שהוא לא אדום, אין לו גם נפש. אז הוא לא יכול להיות בעל נפש רחמנית.
מותר לי להיות אכזרי ובטבעי, אבל בתנאי שאני...
בדיוק. יצאת ידי חובה לגמרי. אצל רב חיים היית מקבל אפילו צלש, זאת אומרת, אתה בריסקר, זאת אומרת, אתה הרחום הפלטוני מופלא. זאת אומרת, בכל אופן, אז האופציה הזאת בעצם באמת משאירה אותנו בפאזה הטרום רמב"מית. בפאזה שאומרים, אנחנו לא מדברים כלום על הקדוש ברוך הוא, רק על עצמותו או על אופני פעולתו, וזהו. אבל הרמב"ם, כמו שאמר ספר העיקרים, הקראתי את הקטע הזה בפעם הקודמת, הרמב"ם מתקדם צעד אחד הלאה, והוא רוצה לטעון לא כך. הוא רוצה לטעון שהשם השם רחום וחנון, באיזשהו מובן מתייחס אל הקדוש ברוך הוא עצמו, לא רק אל דרך פעולתו. זה לא תארי פעולה. אבל מצד שני, הרמב"ם מסכים שאי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא עצמו. אז לכן הוא המציא את העניין הזה, הוא לא המציא, זה היה קצת לפניו כמובן. זה אריסטו לדעתי כבר, נמצא אצל אריסטו הדברים האלה, בצורה כזו או אחרת. והטענה היא שצריך לדבר בשפה של תארים שליליים. אנחנו באים לשלול מהקדוש ברוך כל מיני דברים ולא לחייב. אז נגיד בשפה גסה, אז אני אומר, כשאני אומר שהוא רחום, בעצם כוונתי לומר לא נכון שהוא לא רחום. או מין משהו כזה. אבל כמובן שבהגדרה הזאת לא אמרתי כלום. כי לא נכון שהוא לא רחום, זה שני צדדים של אותה מטבע. או לשאול מה זה מוסיף, או לשאול זה מוסיף אותו דבר כמו להגיד שהוא רחום. זאת אומרת, לא נכון שהוא לא רחום, זה רחום. מה ההבדל? זה שלילה כפולה. אז מה זה משנה? אז להגיד שהוא רחום, פירושו לא נכון שהוא לא רחום, כמו שאני אומר כל בן אדם אחר. אני אומר שהוא רחום, אז לא נכון שהוא לא רחום. מה שונה האמירה לקדוש ברוך הוא מהאמירה בן אדם אחר? לחילופין, אם אתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון לשלול את מושג הרחמים בכלל ממנו, אז מה אמרת פה? אז באותו מובן אני יכול להגיד גם שהוא אכזר. כי אני שולל ממנו את אי האכזריות. שום דבר לא שייך אליו, נכון? האם אפשר להגיד עליו שום דבר, אז כמו שאני לא יכול להגיד עליו שהוא רחום, אני גם לא יכול להגיד עליו שהוא אכזר, ואני לא יכול להגיד עליו שהוא לא אכזר ושהוא לא רחום.
זה לא נכון שהוא לא אדום, זה אדום.
אה?
זה אותו דבר יהיה פה.
לא, זה בדיוק. אז אני אומר, היית יכול, יש פה, בואו נסח את זה ככה. תראו, יש שלושה, שניים נדמה לי, אולי אפילו שלושתם אמרתי בפעם הקודמת, שלושה קשיים בסיסיים עם הניסוח הפשוט הזה שאמרתי עכשיו. הקושי הראשון זה מה ההבדל בין האמירה שהקדוש ברוך הוא רחום לבין האמירה שהקדוש ברוך הוא אכזר. למה את זה אני לא יכול להגיד? באותה מידה. לא שייך לגביו שום דבר, כמו שהרחמנות לא שייכת לגביו, גם האכזריות לא שייכת לגביו, וגם האי רחמנות או אי אכזריות. איפה נשברת פה הסימטריה? הרי בכל זאת התורה בוחרת לתאר את הקדוש ברוך הוא באוסף מסוים של תארים, וזה כנראה אומר משהו. אבל אם הדבר הזה בא רק להגיד, שנייה אחת, אם הדבר הזה בא רק להגיד שהקדוש ברוך הוא מושלל מהרחמים, בדיוק כמו שהוא מושלל מתכונת הצבע, אז זה כמו להגיד שהוא אדום ולהגיד שהוא שחור זה אותו דבר. זה להגיד שלא נכון שהוא לא אדום או לא נכון שהוא לא שחור. בסדר, אני יכול גם להגיד שהוא שחור באותה מידה, האדום לא מוסיף פה כלום. אז במובן הזה, גם אני לא מבין למה נכנס לרשימת התיאורים שם זה שהוא רחום ולא נכנס לשהוא אכזר. אני יכול להגיד את זה אותו דבר. שניהם לא אומרים בעצם כלום. אתה רוצה להגיד לי שהקדוש ברוך הוא לא ניתן לתיאור בכלל במערכת המושגים הזאת. זה מה שאתה רוצה לומר. אתה צריך להגיד לי, שנייה אחת, שהוא לא רחום ולא אכזר באותה מידה. איפה נשברת הסימטריה בין הרחמים לאכזריות? מה אמרת פה בעצם? אתה יכול להגיד, הוא לא בסקאלה הזאת. אי אפשר בכלל לייחס אליו שום אמירה. אבל אז חזרנו לפאזה שלפני הרמב"ם, הפאזה הקודם, שלא אומרים על הקדוש ברוך הוא שום דבר, לא מתארים אותו בכלל. אבל הרמב"ם הרי רצה ללכת צעד אחד הלאה, כמו שאומר בעל העיקרים. הוא רצה כן להגיד משהו על הקדוש ברוך הוא. ואז השאלה, מה אתה אומר? אתה לא אמרת כלום. ואם כן אמרת, אז מה ההבדל בין זה לבין תואר חיובי? אז אמרת שהוא רחום, מה אתה מספר לי פה סיפורים? לא נכון שהוא לא רחום, זה להגיד שהוא רחום. מה ההבדל? אז מה נחשב? אם אתה מתכוון לשלול אותו כמו המידה הטובה עם משולשת, זאת להגיד, המושגים של רחמים ואכזריות לא שייכים עליו, כי אין לו נפש כמו לבן אדם. אז בא במידה יכולת להגיד שהוא אכזר כמו שהוא רחום. זה לא יותר קרוב לטבעו מאשר זה, ולא יותר רחוק. אין, זה לא קשור אליו, הוא לא במערכת המושגים הזאת. זה מה שאתה רוצה לומר. אבל אם אתה רוצה לומר באמת שלילה במובן, לא שהוא לא במערכת המושגים, אלא הוא לא רחום, אז אמרת שהוא רחום, או שלא אמרת כלום. אומרת, ממה נפשך? יש פה משהו, בעיה לוגית מאוד יסודית בתורה הזאת, בתורת התארים השליליים. זה הקושי הראשון. כן? מה ההבדל בין האמירה שהוא רחום לבין האמירה שהוא אכזר? איפה נשבר את הסימטריה הזאת, אם אני לא מקבל את זה שהרחום באמת אומר עליו משהו? אלא רק שולל. שלא ממנו אני שולל הכל, כי במקום אחר שום דבר לא שייך אליו. אז מה, איפה נשבר את הסימטריה? דבר שני, זה מה בעצם, מה ההבדל בין להגיד לא נכון שהוא לא רחום לבין להגיד שהוא רחום? במילים אחרות, למה תואר שלילי הוא לא אותו דבר כמו תואר חיובי? זה בדיוק אותו דבר. ואז כמובן הבעיה הקודמת נפתרת, אבל זה שני צדדים שאותה מטבע, זה מתקפה בממה נחשך כזה, בשני ראשים. תחליט, אם זה אומר משהו, אז תסביר לי מה. או מה זה שונה מתואר חיובי. אם זה לא אומר כלום, אז מה אמרת לי בזה שרחום יותר מאשר שהוא אכזר? זאת אומרת, מה, זה לא... והקושי השלישי, שזה בסך הכל רק צורה לחדד את הדברים האלה, זה מה ההבדל בין הטיפש לחכם, כן ראינו את זה. למה החכם נחשב כמי שמכיר את הקדוש ברוך הוא יותר מאשר הטיפש? שניהם לא מכירים שום דבר. אז באיזה מובן אתה יכול להיות יותר חכם בהכרת הקדוש ברוך הוא מאשר כל טיפש? זאת אומרת, מה יוצא מהלימוד, כן, שלך לגבי לגבי האלוקות?
זה כאילו מובן,
ברגע
שאני שולל כאן
משהו, אם אני שוללתי משהו,
אז למדתי
שהקדוש ברוך
הוא לא זה.
בסדר, הוא לא שום דבר.
אבל
תפש לי מדבר
על זה.
מה, הוא לא יודע
שהקדוש
ברוך הוא לא שום דבר?
לא, לא.
אז תגיד לו, הוא לא שום דבר. שהוא יאמין
לי,
הוא יאמין לך, מה, למה שהוא לא יאמין לך? תסביר לו, הוא לא שום דבר.
זה טיפש יותר קדם.
אה, כן, זה. טוב, בכל אופן, הטיפש אפילו יקנה את הדברים האלה, למרות שאין להם שום משמעות. טוב, בכל אופן, אז אלה בעצם שלושת הקשיים, ואם אני אתחיל דווקא מהשני, מה ההבדל בין לא נכון שהוא לא רחום לבין להגיד שהוא כן רחום? אז כאן נדמה לי שצריך להבחין בין שני סוגי שלילה. יש השלילה של אחד, יכולה להיות מינוס אחד ויכולה להיות אפס. נכון, דיברנו גם על זה פעם, אני חושב. האפס זה שלילה מעיינת, מעיינת באלף. זאת לעיין משהו, כן, לבטל אותו. והשלילה של מינוס אחד זה שלילה ניגודית, כן, שלילה מנגדת. אוקיי? אז כמו דיברנו על זה שאור וחושך, היחס ביניהם הוא כמו יחס בין אחד ואפס, וקור וחום, היחס ביניהם הוא כמו אחד ומינוס אחד. איך אני יודע את זה? כי אם תשפחו מים חמים ומים קרים אחד לתוך השני, יצא חושר, נכון? אבל אם תוסיפו אור לחושך, מה שיצא זה אור, לא יצא אור חלש. יצא אור. זאת אומרת שחושך זה אפס, זה לא מינוס אחד. אוקיי? זה משל. אז יש שני סוגי שלילה, שלילה מעיינת ושלילה מנגדת. בסדר? עכשיו, אתה יכול להגיד, אם אתה באמת מקבל את התמונה הזאת, אז יוצא שבעצם יש לנו שלושה ערכים בלוגיקה שלנו, לא שניים. אחד אפס ומינוס אחד. תגיד, יש רחום, אכזר ולא רחום. בסדר? כשאתה אומר שהוא לא רחום, אז בעצם לא אמרת שהוא אכזר. אמרת או אפס או מינוס אחד, נכון? זה נשאר עדיין, לא אמרת ממש שהוא אכזר. אבל מה קורה כשאתה אומר לא נכון שהוא לא רחום? לא ברור. אם אתה רוצה לעשות איזושהי אסימטריה בין, זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד לי ששלילה כפולה לא מחזירה אותך לאותו מקום, זה אומר שאתה לא בלוגיקה בינארית.
כן מחזירה אותך,
מה
לא
מחזירה
אותך?
מה?
למה היא לא מחזירה אותך?
לא, היא לא מחזירה אותך לאותו מקום.
אתה לא בלוגיקה.
אחרי האפס, שאתה שולל את האפס, לאן אתה מגיע?
מאחד?
לא.
מאחד.
אפס זה גם שלילה מעיינת של מינוס אחד. זה מעיינת מינוס אחד בדיוק כמו אתה אחד. אין הבדל. תמיד שיש לוגיקה רב ערכית, השלילה לא סימטרית. זה בעייתי. אלא אם כן אתה מגדיר אותה באופן מלאכותי, ואתה אומר, תמיד שלילה של אפס תהיה אחד. בסדר, אבל זה מלאכותי. ברמה העקרונית, שלילה היא לא סימטרית.
לא נכון שהוא לא רחום. מינוס אחד זה לא רחום. באפס זה לא רחום.
לא. הלא שלך מי הוא לא שולל או לא מעיין. לא מנגד או לא מעיין. זה בדיוק הנקודה. לא נכון שהוא לא רחום, אפשר להגיד את זה כך. לא נכון זה במובן המעיין, שהוא לא רחום במובן הניגודי. בסדר? הלואים לא מנטרלים אחד את השני. אחד מהם הוא ניגודי והשני הוא מאיים. אבל זה לא יפתור את כל שלושת הבעיות, יפתור רק אחת מהן או שתיים מהן. אבל לא את השלישית. בגלל שאם אני אגיד לא נכון שהוא לא רחום, אתה עדיין לא יכול להסביר לי למה אני לא יכול לעשות אותו דבר על אכזר. לא נכון שהוא לא אכזר. לא מאיים, שהוא לא ניגודי של אכזריות. בא במידה שהוא לא אכזר, הוא גם לא רחמה. זאת אומרת, הוא לא, הוא משולל לחלוטין ממערכת המושגים הזאת. אז גם את זה אני יכול להגיד. אז אם זה הפשר שאני נותן לאמירה, הוא רחום, אז את הפשר הזה יכולתי גם לתת לאמירה שהוא אכזר. אז למה אני לא יכול להגיד שהוא אכזר, ואני כן יכול להגיד שהוא רחום? זאת אומרת, הלוגיקה התלת ערכית יכולה אולי להסביר לי מה, למה שלילה כפולה לא מחזירה אותי לאותו מקום. אבל היא לא יכולה להסביר לי איפה נשברת הסימטריה בין אכזר לבין רחום. הסימטריה עדיין נשמרת. זה שבירת סימטריה ספונטנית, אין סיבה למה אני מדברת בעצם. כן, זה... אוקיי, עכשיו, יכול להיות שה... דרך להבין את ה את ה את ה אם זה חייתי ככה עד 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 השיעורים האלה, שבעצם העסק הזה לא אומר שום דבר, זה אוסף של קשקושים לוגיים, התארים השליליים האלה. אבל דווקא אחרי השיעורים שנתתי שם על שירה ועל על הדינמיקה והסטטיקה ונתינת גט, פתאום נפל לי איזשהו רעיון שיכול להיות שאפשר לתת פשר כן לדברים האלה. ונדמה לי שכשקוראים את הרמב״ם במשקפיים האלה, אז יכול להיות בכלל שלזה הוא מתכוון, אפילו סביר בעיניי, שלזה בעצם הוא מתכוון. ובעצם הטענה היא כזאת, מה ראינו כשדיברנו על נתינת גט? בנתינת גט הבאתי את זה כדוגמה למהלך למדני קלאסי, שאנחנו מנסים לאפיין איזשהו מושג הלכתי, נתינת גט. ואז אנחנו אומרים, בוא נניח, נציע היפותזה ראשונה. נתינת גט זה הקנאה, קנאת העברת בעלות, של הגט מהבעל לאישה. כן, זה מהלך הקצות עושה. ואז הקצות אומר, טוב, אבל כתבו על איסורי הנאה כשר. גט יכול להיות כתוב על איסורי הנאה, אבל לפחות לחלק מהראשונים אין בעלות על איסורי הנאה. אפשר להעביר בעלות על איסורי הנאה. אז זה אומר שאם כך, נתינת הגט לא יכולה להיות מוגדרת כהעברת בעלות. אפשרות שנייה, אולי זה נתינה פיזית, פשוט לעשות פעולת נתינה של גט, לא להעביר את הבעלות על הנייר הזה, אלא לעשות פעולת נתינה. אבל גם זה לא יכול להיות, כי שם את הגט בחצרו והקנה לה את החצר שלו, גם זאת נתינה כשרה. לא עשיתי פעולת נתינה פיזית על הגט. עשיתי פה העברת בעלות של השדה שבתוכה מונח הגט. אוקיי? אז גם זאת לא ההגדרה. ואז אני רוצה לסבך עוד יותר את ההגדרות, ואמרתי שבסופו של דבר הוא מגיע לאיזושהי הגדרה שמספר הפרמטרים בתוכה הוא פחות או יותר כמספר המקרים. זאת אומרת, כל מקרה שלא מתיישב עם ההגדרה הקודמת מוסיף עוד הסתייגות להגדרה, ואז ההגדרה הופכת להיות ברמת המורכבות של מספר המקרים. במילים אחרות לא הרווחנו כלום. אז בשביל מה עשינו את כל התהליך? והאמת שהרבה פעמים נדמה לי שמי שעובד בצורה עדינה עם הלמדנות הבריסקאית, צריך לעשות את זה כך. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה מציע אפשרות אחת, ואפשרות שנייה שהיא כותבית הפוכה, מראה נפקמינות. כשאתה בודק את זה בשטח, אתה רואה שזה לא כל כך חד. כל תפיסה יש בה משהו מזה ומשהו מזה, והנפקמינות לא מסתדרות בצורה כל כך חדה, שפה הוא אומר פסול והוא אומר קשר, הוא אומר, זאת אומרת, זה לא הולך בצורה כזאת, ואתה מתחיל להדביק לטס כאלה. זאת אומרת, להתחיל להוסיף אפיציקלים ודיפרנטים. דיברנו על כן, על על האסטרונומיה הפטולמאית, כן, של העיגולים, של להוסיף עוד עיגול קטן בתוך העיגול הגדול כדי להשאיר את הכל במערכת מושגית של עיגולים. אז זה נאמר עיגולים ויושר, כשנשאר ישר אתה צריך להוסיף המון עיגולים. בכל אופן, כן, אז הדרך הזאת של שלילת ההגדרות, שימו לב מה אנחנו בעצם עושים. אנחנו מציעים הגדרה, שוללים אותה. מציעים הגדרה, שוללים אותה, נכון? עם מה אנחנו נשארים בסוף? אנחנו נשארים בסוף שעם אוסף כל ההגדרות שנשארו חרוכות בצידי הדרך כמו בבבל וואד, בסוף הגענו לירושלים. בצידי הדרך מוטלים אתנו, אבל בסוף הגענו לירושלים. מה זאת אומרת? נוצרה אצלנו איזושהי הבנה אינטואיטיבית שהיא השארית של כל הפסולת שאותה עשינו בדרך. אם לא היינו עוברים את הדרך הזאת, לא היינו מבינים מה זו נתינת גט. עכשיו, אני לא יודע לתת לכם הגדרה מפורשת של מה זאת נתינת גט. להעביר את זה בצורה פשוטה לכל אחד שידע להחליט על כל מצב, האם זה גט קשר או לא גט קשר. אבל אם הוא יבוא איתי את כל התהליך, ואני אראה לו, תראה, ההגדרה הזאת לא עובדת בגלל זה, וההגדרה הזאת לא עובדת בגלל זה, ואת זה אנחנו משנים ככה, ואז משפרים, אבל זה לא עובד גם בגלל זה, בסוף משנו כל ההגדרות לא עובדות. אבל אני מבין מה זה נתינת גט. אני מבין מה זה נתינת גט אחרי ששללתי את כל ההגדרות. זה בדיוק תורת התארים השליליים. אני חושב, לפחות זה פשר אפשרי לתורת התארים השליליים, כשקוראים את הרמב״ם במשקפיים האלה, נדמה לי שבהחלט סביר שהוא מדבר על זה. זאת אומרת, אני מנסה לתת הגדרות לקדוש ברוך הוא, אבל ההגדרות האלה הן תמיד סולם, שבסוף אני יותר לזרוק אותו, אני משתמש בו כדי לעלות הלאה וזורק את הסולם. אבל זה לא אומר שלסולם אין משמעות. אם הייתי מטפס על הסולם של האכזריות, לא על הסולם של הרחמנות, לא הייתי מגיע לקדוש ברוך הוא. באותה מידה אפשר היה לשאול, אז אם שום הגדרה לא עובד כאן נתינת גט, אז נתינת גט זה כל דבר. אז לא אמרת כלום. אז אתם כל דבר הוא נתינת גט. אז למה להגיד שנתינת גט זה דווקא זה, ולא, איך אתה יכול בכלל לפסול נתינה מסוימת שהיא כאילו לא חוקית? למה היא לא חוקית? אין לך הגדרה. למה שאין לו הגדרה, הכל הולך.
לא, אתה יכול לומר שנתינת גט זה ההגדרה הארוכה שלה.
כן, אבל זה לא הגדרה. זה אוסף המקרים. אבל כשאני מדבר על מקרה נוסף, מקרה שלא מופיע בגמרא, ואני צריך להחליט לגביו האם הוא נכנס לקטגוריה של נתינה כשרה או לא. אז אין ברירה, אני חייב לעשות פה איזושהי פעולה שנובעת מתוך הבנה מה זאת נתינת גט כשרה.
זה הגדרה בדרך השלילה.
בדיוק. ואני חושב שזה התהליך של תארים שליליים. זה לא שלילה מעיין, זה משהו שהוא... הוא לא, הוא ודאי לא שלילה ניגודית, אין ספק שלו, זה בכלל לא מהמשפחה של שלילה ניגודית. זה כן מהמשפחה של שלילה מאיימת, הייתי אומר אולי שלילה מפשיטה. שלילה מפשיטה. זאת אומרת, יש, למשל, כשאני מדבר על ה... דיברנו על האהבה, אתם זוכרים? כשדיברנו על מצוות האהבה, אז אמרתי, נגיד שאם אנחנו נניח שאהבה פונה לבן אדם, לא לאוסף התכונות שלו. אבל ברור שאת האינטראקציה איתו אני יוצר דרך התכונות. את מי אני פוגש? אני פוגש את הבן אדם שאותו אני רואה, או חווה, או מריח, או כן שאני שומע, דרך החושים. אבל דרך זה אני מבין את מה שעומד מאחורי. דרך הצורה אני מבין את העצמות. אוקיי? עכשיו, בשביל להבין שיש עצמות, הרי איפה נפלו לייבניץ וכל התהליך שעשינו בתחילת הדרך? הם לא הצליחו לזרוק את הסולם. הם נשארו עם הסולם. זאת אומרת, כשאני הבנתי שאני אוהב את פלונית בגלל תכונה א', ב' וג', אז אני מזהה את פלונית עם אוסף של שלושת התכונות האלה. אבל זה לא נכון. אוסף של שלושת התכונות האלה זה התווך שדרכו אני בעצם נפגש עם איזשהו משהו שמעבר להם. אז אני עובר את התכונות, שולל אותם, שולל לא במובן שזה לא נכון, אלא במובן של ההפשטה. זאת אומרת, אני עובר אל מה שמעבר לזה. אני עובר מהתכונות אל בעל התכונות. אוקיי? ובמובן הזה זה יש אי הבנה נפוצה בתפיסה הקנטיאנית. קנט הרי עשה את ההבחנה בין פנומנה ונאומנה. בין הדבר עצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע בעינינו. בסדר? ואנשים חושבים, והרבה פרשנים של קאנט לדעתי טועים בעניין הזה, הם אומרים שקאנט מדבר על מגבלות של התפיסה האנושית. אנחנו חלשים מדי, אין לנו את היכולת לתפוס את הדבר כפי שהוא לעצמו. אנחנו כבולים לצורות התפיסה שלנו, לצורות החישה או ההכרה שלנו. זו טעות גמורה. זו טעות גמורה. אין שם שום קשר למגבלה. זה לא קשור למגבלה בכלל. כשאני רוצה לדעת מה הצבע של הדבר הזה, הצבע שלו הוא טוב. אין לו צבע אחר. כי צבע מוגדר להיות אותה תמונה שנוצרת אצלי כשעין אנושית מסתכלת על הדבר. התמונה שנוצרת אצלי זה מה שנקרא צבע. אין את הצבע האמיתי שאותו אני לא מצליח לתפוס, והצבע שנוצר אצלי שזה המגבלה של אמצעי החישה שלי. לא, צבע זה מה שנוצר אצלי, אין צבע בחוץ. דיברנו על זה שעץ נופל ביער, כן? שהוא לא משמיע קול. הוא מזיז את האוויר, אבל הוא לא משמיע קול. הקול נוצר רק כשהאוויר פוגע באור התוף. ואז בעצם הטענה היא שאלה שמבינים את קאנט כחוסר אפשרות לתפוס את הדבר עצמו, הם חושבים שיש שם איזשהם צבעים אמיתיים, או איזשהם תכונות אמיתיות, רק אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם, אנחנו כבולים על ידי שטויות. אין צבע אמיתי, צבע מוגדר להיות כצורת תפיסה שלנו, בגלל שהמוח שלנו וצורת ההכרה שלנו בנויה באופן מסוים. אז אנחנו תופסים את העולם במונחי צבעים, זה הכל. מישהו אחר שלא לא בנוי כך, הוא לא ידבר על צבעים אחרים, הוא לא ידבר על צבעים, הוא לא מבין מה אתה רוצה כשתדבר איתו על צבע. מה אתה רוצה בכלל? כמו להסביר לעיוור מה זה צבע. אורך
גן פוגע צבע?
מה?
אורך גן.
לא. אורך גן שפוגע ברשתית של בן אדם קובע צבע. אורך גן שיפגע ברשתית מסוג אחר, יכול לצאת צימפוניה.
ואם זה פוגע במסך?
אין שום דבר. אין פוגע משך שמחשב לא תראי שום דבר. את צריכה עם העיניים שלך לראות את המסך.
בסדר. ואם הכל לא, נגיד, אתה לא שומע, יש לך פגיעה בשמיעה.
אוקיי.
אז לכן הכל לא קיים?
נכון, ודאי. מה שקיים זה גל אקוסטי. קול זו תופעה הכרתית.
אבל גם...
זו תופעה בעולם.
אבל אחרים שומעים,
אז
כן,
יש קול. כן, ברור. יש קול אצל אחרים. ברור. אם אחרים שומעים, אז יש קול אצלם, לא בעולם. אצלם בהכרה יש קול, ברור. כי קול זו תופעה הכרתית, זו לא תופעה פיזיקלית. התופעה הפיזיקלית זה גל אקוסטי, זה תנועת אוויר. קול זה לא תנועת אוויר. לא, הגל אקוסטי קיים. אבל קול זה הדבר שנוצר כשתנועת האוויר פוגעת אצלי באור התוף.
זה
לא, זה מאפשר לשמיעה, זה יוצר את השמיעה. זה מאפשר לי להיווכח בקיומו של גל אקוסטי. זה כן, גל אקוסטי נמצא בעולם. ואני יכול להיווכח בקיומו דרך זה שהוא יוצר אצלי קול. אבל הקול נמצא רק אצלי. בסדר? אז לכן, כשאני אומר, מה זאת אומרת, אין לנו, כשאני, איך אני יכול לנסח בכלל את הקנט? זה חוסר הבנה מוחלט. זאת אומרת, איך אפשר לנסח בכלל את ההבחנה הקנטיאנית במונחי חוסר יכולת? זה פשוט אי הבנה גמורה. זאת אומרת, אתה אומר, אתה לא יכול לתפוס את הגל האקוסטי, אז אתה תופס רק את הקול. כך תופסים את הגל האקוסטי? איך תופסים גל אקוסטי? שמים את האוזן ויותר אצלך הקול. כי בהגדרה לתפוס את הגל האקוסטי, זה תמיד לתפוס אותו במונחי משהו, זאת לא מגבלה. זאת ההגדרה של המושג לתפוס. מישהו אחר שיהיה בנוי אחרת, שהאוזן שלו תהיה מחוברת למרכז הראייה, במוח. אז הוא יראה גלים אקוסטיים, הוא לא ישמע אותם, נכון? אין שום בעיה, הוא תופס אותו דבר את הגל האקוסטי, הוא לא עם מגבלה. זאת אומרת, זה לא שאני יודע לעשות משהו שהוא לא יודע לעשות. אנחנו פשוט עושים את אותו דבר אחר.
במובן הפלטוני שיש ישים כאלה של אידאות.
מה?
שהם ישים, יש אידאות שהם ישים, אז אולי יש מי שיכול לראות את הישים האלה. או לחוש, איזשהו חוש, שהוא לאו דווקא אחד מהחושים שלנו.
אוקיי,
זה... ואז הוא יכול לגעת ישר בזה.
זה יותר מעניינת. שבאמת בתפיסה הפלטונית, אז אני יכול לומר, נגיד מישהו שהוא עיוור מהותית, שלא מבין מה זה בכלל, מראה או צבע או משהו כזה, אז נגיד, אפילו אם הוא יתפוס את המציאות, יש לו חושים אחרים, לא את החושים שלי, והוא תופס את המציאות במלואה. הוא תופס את המציאות במלואה. אתה יודע? אבל ברור שאת מושג הראייה אין לו, את אידיית הראייה אין לו. אתה יודע? אלא אם כן, אידיית הראייה גם היא לא האידיה האמיתית, אלא רק איזושהי בבואה של האידיה האמיתית, כפי שאני... אבל זה באמת, זה הערה מעניינת. לא חשבתי על זה. בכל אופן, אז ביחס לאובייקטים בעולם, בכל אופן, אי אפשר לדבר על מוגבלות. אוקיי? על זה ודאי נסכים. אוקיי? אז לכן, הטענה שכשאני רוצה להבין מה זה גל אקוסטי באמת, אז אני לא יכול להיות שבוי של האופן שבו אני תופס אותו, כי האופן שבו אני תופס אותו יוצר אצלי תחושה. מי שרוצה להבין מה זה גל אקוסטי ויתרגם את זה במונחי קול, הוא מדבר שטויות. גל אקוסטי זה תנועת אוויר. זה לא קול. הקול הוא אינדיקציה לכך שקיימת פה, שהאוויר פה זז. אוקיי? זה הקול. אבל הגל האקוסטי הוא לא קול. הקול זה אינדיקציה לקיומו. אבל זה לא אומר שיש איזושהי דרך אובייקטיבית לתפוס את הגל האקוסטי עצמו. הגל האקוסטי זה תופעה פיזיקלית. תפיסה שלו תמיד תהיה במונחי משהו. במונחי מראה, במונחי קול, במונחים שאני לא מכיר בכלל אולי. לא משנה. מה? איזשהו סוג של אינטראקציה שיש לה תוצר, שהוא נמצא רק אצלי בהכרה. בסדר? מצד שני, כמובן, לא נכון לזהות, וזה מה שקאנט אמר, שיש דבר כזה שהוא הדבר שלעצמו. בניגוד למה שאחרים אומרים, טוב, אז אולי בכלל אין שם בחוץ שום דבר. יש רק את הדברים שאנחנו תופסים, וכל העולם כולו אינו אלא חוויות שלנו, ולא באמת משהו אי שם בחוץ. זה מה שקאנט לא קיבל. זאת אומרת, קאנט אמר, לא, יש שם משהו. והאופן שלנו לפגוש אותו, זה על ידי זה שאנחנו מכירים אותו באמצעי ההכרה שלנו, זאת לא מגבלה, כך מכירים, זאת אומרת, זה נקרא להכיר, להכיר הוא תמיד ליצור אינטראקציה שתיצור אצלי איזושהי תמונה של הדבר, זה נקרא להכיר אותו. אבל כמובן מצד שני אני צריך להיות יכול לעשות את ההפשטה הזאת שלוקחת את אותה הכרה שקיבלתי ויוצרת מזה משוואה. כי תבינו, הרי עד שלא ידעו לעשות את ההפשטה הזאת, כולם ידעו שיש קולות. זה ברור, אבל אף אחד לא ידע לתרגם את זה לזה שבעצם מדובר בגלי לחץ באוויר, שאנחנו יודעים אפילו לתאר אותה מתמטית, ויש להם תכונות כאלה ותכונות אחרות, אנחנו משתמש בזה לבנות עם זה כל מיני דברים. למה? כי יש לנו את היכולת להפשיט מתוך התפיסות שלנו את התופעות האובייקטיביות, את מה שקיים בעולם עצמו, לתת לו איזשהו תיאור שהוא פחות תלוי חושי, או בכלל אולי, לא תלוי חושי. אלא תיאור אובייקטיבי במובן מסוים. עוד פעם, זה גם לא אובייקטיבי לגמרי. דיברנו על זה כשדיברתי על התמונות של הגט, של החץ במורפו, על שתי התמונות של הקוונטים, כן, תמונת המהירות, המצלמה והמסריטה. ברור שאם היינו, נגיד, בונים את הפיזיקה והמוח שלנו היה בנוי אחרת, אז המשוואות היו נראות אחרת, אולי לא היינו משתמשים במשוואות אלא במשהו אחר, אני לא יודע בדיוק מה. זה היה מתאר את אותה פיזיקה. גם המשוואות ברור שהן איזושהי פונקציה של איך שאנחנו חושבים ובונים דברים. זה. אבל עדיין יש פה איזושהי הפשטה שהיא מנותקת מהכפיפות שלנו לתמונה החושית של הדברים.
זה נקודת מבט. מה? זה צורת מבט אחרת, אבל אותו דבר.
כן, אבל זה לא, זה מה שאני אומר, זה לא צורת מבט, זה צורת חשיבה. מבט פה זה מטאפורי. אנחנו מנותקים מהמבט, אבל אנחנו ודאי לא מנותקים מאיך שאנחנו חושבים. וכיוון שאנחנו חושבים בצורה מצלמתית, אז אנחנו תקועים עם עקרוני הוודאות. מי שיחשוב בצורה, לא יודע מה, מסרטה של מסרטה, אז הוא יהיה תקוע בעקרוני הוודאות מהצד השני. מי שיצליח איכשהו, לא יודע מה, לחיות בשתי התודעות האלה במקביל, אם יש יצור כזה, אז אולי לא יהיה לו את עקרוני הוודאות, אני לא יודע.
כאן לוקח את בעצם עוד שלב שיש שם דברים שבגלל שלנו אין יכולת, שום יכולת גישה אליהם, הם קיימים ואנחנו לא יכולים לדעת שהם קיימים.
לא, זה ודאי נכון. זה ודאי נכון. מישהו חולק על זה שיש תדירויות שרק כלב שומע ואני לא שומע.
הוא אומר בהכרח, הסיבה שאנחנו יכולים את כל הדברים לתאר, מה שעונה לאיום. זאת אומרת, רק אנחנו...
מה שעונה לאיום לדעתי זה לא תשובה, אז לכן יהיה קשה...
אבל זה מה שאני מנסה להגיד.
כן, זה לא עונה לדעתי. התמונה שלו היא תמונה נכונה, אבל היא לא פותרת את הבעיות של איום. אבל הוא חושב שהיא גם פותרת את הבעיות של איום. הוא הציג את זה בתור פתרון לבעיות של איום. התוצר הוא תמונה נכונה, אבל את פתרון הבעיות של איום אין שם. אז לכן, תורת התארים השליליים זה בעצם איזשהו תהליך של... השלילה פה היא לא שלילה במובן הלוגי. אפילו לא שלילה מאיינת. זה קצת, זה דומה לשלילה מעיין, זה שלילה מפשיטה, הייתי אומר. ובמובן הזה, יש משהו שעומד מאחורי האידאה של רחום, שכן שייך לקדוש ברוך הוא. ומאחורי האידאה של אכזר לו. זאת אומרת, אם אני אעבור עכשיו את התהליך הלמדני שאני עושה עכשיו ביחס לנתינת גט, או את התהליך הלמדני שעשינו ביחס לתהליכים דינמיים, וניסיתי לתאר אותם דרך מצבים, ואחרי זה לנסות לעשות הפשטה ולהבין שאני כבול בצורת ההסתכלות הסטטית שלי, אבל יש בעולם מושג שהוא דינמיקה תאורה, שאני לא יודע לתפוס אותו אלא באמצעים של צילום, צילומים עוקבים ומהירים. אז זה סוג של הפשטה שאותה אני עושה, זה בעצם תארים שליליים. אני מאפיין את הדינמיקה, בסוף אני מבין מה זה דינמיקה. אני מבין מה זה דינמיקה לגמרי, אינטלקטואלית. אני לא יכול לדמיין דינמיקה כי אני חייב לראות שינוי מצב בשביל לראות תנועה של גוף. אני לא יכול לראות את המהירות שלו כשלעצמה, אני רק רואה שהוא כל רגע הוא נמצא במקום אחר. אבל בהבנה האינטלקטואלית אני מבין מה זה גוף נע. ואני הגעתי לזה דרך הפשטה, זה תארים שליליים. זה בדיוק תארים שליליים. אני שללתי את צורת ההסתכלות הסטטית, אבל זה לא נכון שאני לא יכול להגיד שזה דינמי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא אחרי השלילה הוא בכל זאת נשאר. יודעים, יש... וכאן אני חוזר למה שדיברתי על שירה, או מה שדיברתי על הגדרת האומנות, נדמה לי שהזכרתי את זה שם, הספר של גדעון הופעת, שהוא מנסה להגדיר מה זאת אומנות. הוא עובר שם 20 ומשהו פרקים בספר, וכל אחד מהם הוא מציע הגדרה אחרת, בדיוק כמו, אותו תהליך כמו קהילות יעקב. בסופו של דבר, הוא שולל אפשרות כזאת, הוא מביא יצירה שלא עונה לקריטריון שהוא הציע, וברור שהיא אומנות, ולכן הוא זורק את ההגדרה הזאת, מציע הגדרה אחרת, שולל גם אותה, ודרך כל מיני דוגמאות כאלה של ציורים, סימפוניות, לא משנה, כל מיני פסלים, דברים אחרים, הוא שולל את כל ההגדרות, בסוף הוא נשאר עם ההגדרה שאומנות זה מה שנמצא במוזיאון. זה אומנות. וזה, אני מסכים לכל הספר פרט לשורה האחרונה הזאת. כי הוא נופל באותו כשל של לייבניץ, של עקרון זהות הבלתי נבדלים, שאומר שההגדרה היא הדבר. לא נכון. ההגדרה היא ניסיון ללכוד את הדבר, ואחרי שאתה שולל את כל ההגדרות, אתה בסוף נשאר עם משהו. יש דברים שיכנסו למוזיאון והם לא יהיו אומנות. למרות שאני לא יודע לתת הגדרה פורמלית, הגדרה מומשגת,
שמפורשת. השומר.
אז אני אומר, יש פה, אני לא יודע לתת הגדרה פורמלית של הדבר, אבל זה לא אומר שאין. זה רק אומר שהצורה שלו, של הדבר, יש לו עצמות. הצורה שלו לא נכנסת למערכת הקטגוריות הרגילה שלי. אבל אז מה זה אומר? שאני צריך להתייאש? לא להכיר אותו, שאני לא יכול להכיר אותו? לא. אני אלך עם הקטגוריות שלי, זה מה שיש לי. כשאני מתאר את הדינמיקה, אני הולך עם המערכת הסטטית, כי זאת ההסתכלות שיש לי. אבל אני פתאום יכול דרך ההסתכלות הסטטית להבין, כי זה לא סטטי, אבל בוא נעשה הרבה צילומים עוקבים ככה במהירות נורא גבוהה. זה מתחיל לקרב אותי לרעיון של מה זאת דינמיקה. ואני שולל בסופו של דבר לגמרי את הסטטיקה. הדינמיקה התאורה זה משהו שאין בו מאומה מהסטטיקה. בעולם שיש לו גוף מהירות, אין לו בכלל מיקום. אין לו מיקום. אבל את מושג המהירות אני מגיע אליו רק באמצעים של מיקומים. אני יודע שהוא ממוקם פה, ואחרי זה פה, ואחרי זה פה. זאת אומרת שיש לו מהירות. ופתאום אחרי ההפשטה אני עושה את עצמי בלי הסולם. זאת אומרת, גוף שיש לו מהירות, אין לו מיקום בכלל. ושללתי לחלוטין. אז מה זה אומר שלא הבנתי כלום? שכל הדרך שעשיתי לא שווה שום דבר? ממש לא. זאת אומרת, אני הלכתי בכלים שיש לי, כי אלה הכלים שיש לי. אחרי ששללתי את כולם, נשארתי משהו שאני לא יודע לנסח אותו פוזיטיבית בכלים שלי. אבל זה לא נכון שלא נשארתי עם כלום. אותו דבר כמו שירה, ודיברנו שם על ההגדרה של מה זאת שירה, גם שם בדיוק אותו תהליך קורה שם. אנשים מנסים להגדיר מה זאת שירה ושום דבר לא עומד במבחן. ואז הם בסך הכל מנסים, הם מגיעים בזו למחקרה ששירה זה מה שאנשים חושבים שהוא שירה. כמו שיהודי זה מי שחושב את עצמו ליהודי, או כל מיני הגדרות מעגליות כאלה, שהן הגדרות שמבטאות סוג של ייאוש, או של עצלות מחשבתית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. וזה איזשהו סוג של... של של ייאוש בגלל שהדרך הפוזיטיבית האנליטית לא מצליחה להגיע להגדרה שתלכוד את הדבר. ואז אומרים טוב, אז אם ככה, אז כל מה שעשינו לא שווה כלום, אז סתם. אבל מצד שני, אני מאמין גדול בזה שגדעון אופרת בעצמו מתכוון למה שאני אומר עכשיו. אני אגיד לכם למה, כי אחרת הוא לא היה כותב את הספר. מעבר לשיקולים הכלכליים, הספר הזה הוא לא עשה כסף, אני יכול להגיד לכם עכשיו. אז שמה הוא כתב את הספר והתפיס
אותו? ללמד אותנו שאין הגדרה לאומנות.
זאת אומרת שהוא חושב שהוא מלמד אותנו משהו בעניין הזה. זאת אומרת, הוא ניסה ללמד אותנו מהי ההגדרה של אומנות.
למה? ללמד אותנו
להגדיר את ההשריה. כן, הוא שבוי בקונספציה הזאת, ופה הוא טועה, הוא לא קורא את עצמו נכון. הוא שבוי בקונספציה הזאת שאומרת, כיוון שאין הגדרה פירוש הדבר שאין דבר כזה. פה הוא עשה טעות בפרשנות שהוא מפרש את עצמו, כי הוא הבין נכון. הוא כן מבין מה זאת אומנות, הוא יודע מה זאת אומנות. אחרת איך הוא יודע שיצירה מסוימת היא אומנות ויצירה אחרת היא לא אומנות? הוא הביא כל יכול לחדר דוגמאות ששללו את ההגדרות שלו. הדוגמה הזאת מראה שההגדרה י"ג לא נכונה. הדוגמה הזאת מראה שההגדרה ט' לא נכונה. איך אתה יודע שהדוגמאות האלה הם אומנות אם אין לך עוד הגדרה? את זה אתה יודע עוד לפני ההגדרה. נו, זאת אומרת שיש לך איזשהו מושג אינטואיטיבי מה זאת אומנות, אתה רק מנסה לשכלל אותו, לחדד אותו, אבל זה תמיד בצורה שלילית. אתה מנסה להציע הגדרה וזורק אותה. יש ספר, אולי הזכרתי, זה זן ואומנות החזקת האופנוע, כן, של בירסיג, הספר פולחן היה בזמנו. אז הספר הזה הולך במרוץ אחרי הניסיון להגדיר מה זאת איכות. זה מרצה לרטוריקה שמנסה להגדיר את המושג איכות. כן? ובאיזשהו שלב, בספר שלו, הוא מגיע לאיזושהי תובנה מהירת עיניים, ומי שעבר איתו את כל התהליך מבין עד כמה התובנה הזאת מהירת עיניים. מי שיקרא את זה, הוא בסדר, נו, אז מה, אז מה צריך לקרוא את הספר? אז הבנתי. התובנה היא שהיוונים דפקו לנו את המוח. הם חשבו שלכל דבר צריכה להיות הגדרה. ואז הוא מחפש הגדרות, והוא לא מוצא, הוא לא מצליח להגדיר את המושג איכות. הוא כמורה צריך לתת ציון על חיבור. הוא היה מורה לרטוריקה באוניברסיטה בקולג' אמריקאי. הוא צריך לתת ציון לתלמידים על חיבורים. עכשיו הוא נותן להם ציונים, זה פחות טוב, זה יותר טוב, אבל הוא לא מצליח להגדיר לעצמו לפי מה הוא עובד. וברגע אז הוא במרדף נואש אחרי ההגדרה הזאת, ובסוף הוא מגיע לאיזושהי הערה, שאומר שהיוונים דפקו לנו את המוח, שלכל דבר צריכה להיות הגדרה. בסדר? אבל מה זה אומר? אם אתם מגיעים לדבר הזה מהצד המיואש, אתה שואל, טוב, אין לזה הגדרה, כי זה סתם, זה רק סובייקטיבי, זה שאני... אז לא עשיתם כלום, אז לא צריך לקרוא את הספר. הנקודה שלו היא הפוכה, יש מושג איכות, למרות שאי אפשר להגדיר אותו. והדרך לנסות, הרדיפה ההירואית הזאת, אחרי הניסיון להגדיר אותו במושגים שלנו, זה לא מצליח. זה הדרך היחידה שלנו לתפוס אותו. אחרי ששללנו את כל האפשרויות להגדיר אותו, אנחנו מבינים יותר טוב מה זה, אולי לא עד הסוף, אנחנו מבינים יותר טוב מה זה, כמו עם הדינמיקה בכלים סטטיים. בסדר? לכן הניסיון, או נתינת גט אחרי שלילת כל ההגדרות, אנחנו נשארים איזו אינטואיציה מה זאת נתינת גט כשרה ומה זאת לא נתינת גט כשרה. ואחרי שאנחנו גמרנו את המסלול הזה, אז אנחנו באמת, לפחות המקסימום שאנחנו יכולים, להבין מה זה הדבר.
מה זה חיבור זו ומה זה חיבור לא טוב.
כן, בדיוק. ולכן יש בהחלט ערך ליכולת, לניסיון להגדיר את זה, למרות שאתה שולל את כל ההגדרות אחת אחרי השנייה. ויש הגדרות לא נכונות, זה לא אומר שכל ההגדרות נכונות באותה מידה. זו טעות, זו שלילה מפשיטה. בקיצור, אני אקרא לכם רק קטע אחד ובזה נסיים, קטע אחד מספר העיקרים, שנדמה לי שהוא אומר את זה בסוף. זה כבר הרבה יותר מאוחר, זה בפרק למד, הקטע הקודם זה הפרק כפה א' שקראתי לכם. ראוי שיובן שיש הבדל בין שלילת ההפך האחד ובין שלילת ההפך האחר. ובזה, כן, ההפך זה רחום מול אכזר. ובזה יהיה יתרון על החכמים, זה על זה, זה היתרון של החכם על הטיפש, כן? זה עונה על כל השאלות, מה שאמרתי עכשיו. לכן החכם הוא יותר חכם מהטיפש. מי שקרא את הספר של גדעון אפרת, הוא יותר מבין מה זאת אומנות ממי שלא קרא את הספר. למרות שגם מי שקרא את הספר נשאר בלי הגדרה. הוא מבין שאין לו שום הגדרה. כן, אבל זה יהיה יתרון של החכמים זה על זה בידיעת אופני השלילות כיצדה. אחר שאין כל השלילות נאמרות בו יתברך על אופן אחד. שכל התארים שהם אצלנו חיסרון, כמו מת, לואה, חסר כוח, כן? שחל, אמין, רע ודומיהם, אמנם נשלול אותם ממנו שלילה גמורה, כלומר שלא יימצא לו זה התואר שהוא חיסרון כלל, אבל יימצא לו ההפך שהוא השלמות. וכשנשלול ממנו ההפך האחר, שהמובן אצלנו הוא שלמות, כמו חי, יכול, חכם, עשיר, טוב, אין הכוונה לומר שלא יימצא בו זה ויימצא בו זה, אלא יימצא בו ההפך האחר שהוא חיסרון. כי השלילה הזאת לא די שלא תהיה שלמות, אלא שהוא חירוף וגידוף. אתה אומר שאתה שולל אותו בזה שאתה אומר שהוא חכם, אתה שולל את תכונת החוכמה ממנו. אם אתה תופס את השלילה במובן הלוגי, שלילה מנגדת, אז זה חירוף וגידוף. לעומת זאת, אם אתה שולל ממנו את תכונת הטיפשות או הרשעות, זה יכולה להיות גם שלילה לוגית. השלילה הראשונה היא שלילה מפשיטה, מה שאמרתי קודם. השלילה של הרשעות זה שלילה לוגית, הוא לא רשע, אוקיי? אומנה הכוונה לומר שהשלמות ההוא המובן אצלנו כחי או יכול או חכם וכיוצא בו אינו נמצא בו יתברך על הצד שיימצא בנו, אבל יימצא בו בצד יותר נכבד ויותר מעולה. עד שאין יחס בין השלמות ההוא אשר אצלנו או המושג והמובן ממנו אצלנו ובין השלמות ההוא כשנייחסהו אליו. אבל זה כן אומר לנו משהו על דרך ההשאלה. עוד פעם, זה ממש ההפשטה, נכון? זאת השלילה דרך ההפשטה. כי הוא כן אומר שהוא חכם, רק לא במובן הרגיל שאנחנו מבינים חוכמה אצלנו. אז אנחנו כן מתארים בו משהו שהוא כאילו חיובי. השלילה היא לא להגיד שאנחנו לא אומרים עליו משהו חיובי. השלילה היא שלילת הפשטה. אנחנו אומרים עליו משהו מופשט, אבל באופן מופשט זה חיובי עליו, זה לא שלילי. אנחנו אומרים משהו עליו. הרבם כן מוסיף משהו על מה שאמרו לפניו. אלה שאמרו שאי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שום דבר. והתבהר מזה שאי אפשר לתאר אותו יתברך אפילו בתארים שוללים אם לא אחר שנבין התארים החיוביים על איזה צד יתואר אצלנו המתואר בהם, כן? אם לא נבין מה זה סטטיקה, לא נבין מה זה דינמיקה. למרות שאת הדינמיקה אנחנו מבינים אחרי ששללנו את כל האפשרויות של לתאר את זה באופן סטטי, או את נתינת גט, אחרי ששללנו את כל ההגדרות, אז אנחנו בסוף מבינים מה זה נתינת גט. והצד שיש בתואר ההוא מן השלמות והצד שיש בו מן החיסרון, ואז נפיר עצמנו לשלול אותה ממנו. כי בזה יובן דרך השלילה האח תהיה. כי אין כל השלילות נאמרות עליו אופן אחד, כמו שאמרנו. כשאני שולל ממנו את החוכמה, זה לא אותו דבר כמו שאני שולל ממנו את הטיפשות. שלילת הטיפשות זה שלילה לוגית. שלילת החוכמה זה שלילת הפשטה. ובזה יפול ההבדל בין החכמים והמאיינים קטתם לקטתם, כי יתחלפו המדרגות כמו התחלפות ההשגה שישיגו מתארי השלמות המיוחסים אליו על איזה צד יתואר בהם. אוקיי? זה בעצם מחזיר אותנו חזרה לכל השיעורים הקודמים שדיברנו על מה זאת שירה בעצם, שהשירה מנסה לתפוס את אותו דבר שהפרוזה לא מצליחה לתפוס. זאת אומרת, שההגדרות הלינאריות, הרגילות, לא מצליחות להבין. בסדר, אבל זה עדיין מתואר במילים, אין לנו דרך אחרת להביע את זה. יש משהו במוזיקה אולי, אבל לא נעזוב כרגע את ההיבט הזה. אני מדבר על שירה, שירה לא מולחנת, אלא שירה כתובה. אז אתה בעצם משתמש במילים, זה כמו לתאר את הדינמיקה באמצעות מצבים. אבל המסר שעובר אליך הוא לא תוכן המילולי של המילים, הוא לא המשמעות המילולי של המילים. המילים זה התווך שאחרי שאתה שולל אותו או מפשיט אותו, אתה יכול אולי להישאר עם הדבר שהוא בעצם המסר הזה שאותו השיר רוצה להביא אליך. ולכן אני חושב שזה גם המשמעות של שלילת התארים של הספר. עכשיו, לא הספקנו בכלל להתחיל לקרוא את הרמב״ם, הפעם הבאה כבר נתחיל לשער בקריאת הרמב״ם, ואני מקווה שיש לנו את הכלים להביא.